אז כפי שדיברנו לפני שבועיים, עכשיו בעזרת השם עד סוף השנה, שזה ממש, אם אני לא טועה, שניים או שלושה שיעורים, נכון? או שלושה, אני לא טועה, נכון? יש לנו שלושה שיעורים, נכון? שלושת השבועות, מדיוק עד תשעה באב. אני רוצה, סיימנו את הנושא של יען כי גבו בנו ציון, והנושא של סנדל המסומר, למדנו את זה במהלך השנה. עכשיו לנצל את השלושה שיעורים הללו לעשות מיני סדרה, בסדר? של שתעסוק בחשיבות ובהדרכה של לימודי אמונה. זאת אומרת, שיעור אחד או שניים, נראה איך זה יהיה, נעסוק יותר בהסברה העקרונית, מה זה לימודי אמונה ומדוע צריך ללמוד אותם, ואיזשהם הדרכות עקרוניות כלליות. והשיעור השלישי או השני, נראה, אני בעזרת השם מחלק לכם רשימה של ספרים, שלעניות דעתי היא ספרי חובה, או ספרי בסיס, נקרא לזה ככה, בלימוד האמונה. ננסה לתת טיפים. טיפים בדרך של ללמוד אמונה, גם למי שנמצא במסגרת ישיבתית, וגם מי שלא. ועל מנת באמת שהנושא הזה, שהוא מפתח לכל כך הרבה דברים, כמו שנראה, יהיו בו לפחות קווים עקרונים. אז בואו נתחיל. לפני שנראה בדף מקורות שלפניכם, מי שמסתכל במחשב ושאמור להיות דף מקורות מצורף, לפני שנסתכל בסיבות שעבורן אנחנו צריכים ללמוד לימודי אמונה, אולי נסביר, ננסה להגדיר מה זה לימודי אמונה מבחינה תורנית. שאנחנו רוצים לחלק את המושג הזה של לימוד תורה, הוא כמובן כולל עולם ומלוא. יחד עם זה הייתי רוצה לתת חלוקה של, נקרא לזה, חמש קומות בלימוד תורה, או חמישה מקצועות בלימוד תורה. לימוד התורה שבכתב הוא כמובן מה שאנחנו מכנים תנ"ך, חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים. נדבר גם על זה בעזרת השם, על דרך אולי ללמוד מפרשים על התורה, איך כדאי להקיף, אבל זה לא לימודי אמונה. כשאנחנו נכנסים למקצוע הזה של מה שמכונה תורה שבעל פה, כן, תורה שבכתב זה דבר ברור, כמו שאמרתי, אפשר לחלק אולי לחמש קומות את הלימוד הזה. אני כמובן אומר שזו חלוקה שאני עכשיו אומר אותה, אפשר לחלק בצורה אחרת, יש פה הרבה מאוד חיתוכים, אבל בכל זאת ננסה לסדר את הדברים. החלק הראשון הבסיסי ביותר בלימוד התורה שבעל פה הוא לימוד ההלכה. או לפני שבן אדם מתעסק בצדים המחשבתיים, ההגותיים, האמוניים, המוסריים, הקבליים, קודם כל בן אדם צריך לדעת מה לעשות. הלכה מלשון ללכת. ילד קטן מתחילים איתו בלימודי הלכה. כי גם אם הוא לא מבין, והרבה מאוד יהודים עד סוף חייהם לא לגמרי מבינים מה עומד מאחורי ההלכות, אנחנו חיים בעולם הזה. והעולם הזה אנחנו מודדים דברים לפי מה שנגלה וגלוי לעין. זאת אומרת, עדיף לנו אדם ששומר על הלכות גם בלי שהוא מבין אותם, מאשר אדם שהוא אולי הוגה דעות גדול ויש לו הרבה מאוד תפיסות רעיוניות, אבל הוא עובר על איסורי דאורייתא. התורה בנויה בכך שהיא מקיפה את כל הרבדים של חיי האדם, החל מהרובד הנמוך ביותר. וההלכה זה המכנה המשותף שכולם שותפים לו. גם בלי שאדם מבין יותר מדי, כל ילד יודע שצריך לשים קוביות שחורות עם שבע רצועות על היד. זה כבר ההתחלה. זה המפגש הראשוני עם התורה. לימוד הלכה, כמובן, זה מקיף הרבה מאוד ספרים, אבל הבסיס שהתקבל בעם ישראל זה השולחן ערוך. בסדר? ארבעת חלקי השולחן ערוך, שהם מקיפים את כל ההלכות היומיומיות, גם של האדם הפרטי, גם של החברה בישראל, כן, גם ברמה הציבורית, וזה הבסיס. אני, כמו שמע, אנחנו לא ניגע פה בהדרכה, אבל אני רק זורק פה כיוון כללי. כל אדם, כל איש, כל אישה חייב לקבוע כל יום זמן ללימוד הלכה. אם הוא בחור ישיבה או בת מדרשה שבאופן טבעי יש להם זמן שמוקדש יותר לתורה, אז כדאי חצי שעה ביום. מי שלא, חמש דקות ביום. גם להגיע למצב שבן אדם סיים פעם אחת לפחות את השולחן ערוך. עוד פעם, אם הוא אשכנזי, אז יש על פי המשנה ברורה, אם זה דות המזרח, אז ילקוט יוסף. זאת אומרת, להגיע למצב שבן אדם לפחות פעם אחת בחייו, הקיף את כל ההלכות. גם אם הוא לא זוכר ואי אפשר לזכור בבת אחת, לפחות הוא מודע שיש איזושהי בעיה. כן, למשל, החפץ חיים, בהקדמתו לחלק ג' במשנה ברורה, שמתחיל לעסוק בהלכות שבת, הוא כותב שאדם שלא למד הלכות שבת, בהכרח יעבור על איסורי דאורייתא כל שבת. לדעת את זה. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, לא ידעתי. כן? אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. באדם חייב לעבור באופן מסודר, כמו שאמרתי, פעם אחת לעשות סבב שעובר על הכל, אחרי זה עוד פעם להתמקד אולי בהלכות שהן יותר רלוונטיות, לא, יותר שהוא מתעסק איתם ביום יום, אבל לאט לאט להקיף את הדרך שבה אנחנו הולכים פה בעולם הזה. זה שלב ראשון בלימודי התורה שבעל פה. השלב השני, אחרי לימוד ההלכה, אנחנו מגיעים ל... נו, מה המקצוע השני שלומדים בישיבות ומדרשות, בעצם מדרשות פחות, אבל ישיבות אחרי לימוד ההלכה, מה הוא? לא, מוסר זה, אתה צודק, זה מקצוע, אבל אני אומר על משהו שהוא יותר בסיסי. גמרא. גמרא, שאני אומר גמרא, אני מתכוון בעצם גם למשנה, כן, זה יחידה אחת, הגמרא מפרשת את המשנה. הרעיון הוא פשוט, בשביל להיות עובד השם, וזה הכיוון שאני רוצה להוביל כאן במהלך, בשביל להיות עובד השם, אתה לא יכול להסתפק רק בהבנה הטכנית, אם אפשר לקרוא לזה, של הדברים. כלומר, מה לעשות. אתה צריך גם להיכנס לרבדים היותר עמוקים, כלומר להבין למה. למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אנחנו נראה עוד מקורות שעוסקים בעניין, אבל צריך להבין. בלי שהאדם מבין למה, הוא לא יכול ליצור הזדהות עם מה שהוא עושה. כשאדם עכשיו, כמו שאמרתי, מניח תפילין בלי להבין, הוא אמנם מקיים את ההלכה, הוא יצא ידי חובה, זה ודאי הבסיס של הכל, אבל אם הוא לא מתחיל להבין למה מניחים תפילין, המצווה נשארת חיצונית לנפש. האדם מקיים אותה כמצוות אנשים מלומדה, ולא יכול ליצור איתה חיבור רגשי. על מנת שבן אדם יתחיל להפנים, ושהמצווה תפעל עליו לא רק ברמה הנשמתית, התת-הכרתית או על-הכרתית, אלא המצווה תפעל עליו גם ברמת ההכרה והרגש, הוא צריך להתחיל להבין למה. גמרא זה עניין. גמרא לוקחת את ההלכה, ומנסה להבין למה או איך הגענו מהפסוקים בתורה אל ההלכה הזו. בסדר, זה עניינה של הגמרא. כל הגמרא בנויה, אין לא סתם התנועה הקלאסית של לומדי הגמרא, זה התנועה הזו, נכון? מה הרעיון? לחפור, לחפור. תבין למה, אל תקבל שום דבר מובן מאליו. למה צריך להניח תפילין? כי כתוב בתורה והיו לתותפות בין עיניך. איך הגעת מהמילים הללו לזה שצריך לשים ארבע בתים, תת, פת וכו', יש שם הסברים. כלומר, הגמרא היא לוקחת אותנו רובד אחד יותר פנימה. לא רק מה לעשות, אלא גם למה אנחנו עושים את זה. וזו הסיבה שלימודי הגמרא תופסים את מרכז הכובד, הכמותי של לימוד התורה שבעל פה, אצל בנים. אצל בנות זה פחות, כי הבנות יכולות להתחבר לדברים בלי צורך כל כך של הפעלה של ה... ניתוח הקוגניטיבי, אלא יש איזה חיבור יותר טבעי, יותר זורם, ולכן הן זקוקות פחות למזון הרוחני הזה. מי שרוצה כמובן ללמוד, יכולה, אבל זה לא הבניין הנפשי הקלאסי שמחבר את הדברים עם את הנפש עם התורה, הנפש הנשית. אצל הבנים, זה הדבר המרכזי. יהודי לומד גמרא, יהודי זה יהודי של ש"ס ופוסקים. הוא יודע איך, כן, מבחינה טכנית, איך הגענו מהפסוקים, יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהגמרא כל לוקחת כל ההלכה, גזירה שווה, קל וחומר, בענייניו, שמשם הגענו אל ההלכה הספציפית. זה לימוד הגמרא והמשנה. הלימוד השלישי, שהוא הלימוד התורני, החלק השלישי של הלימוד התורני, אחרי שיש הלכה, שזה הצד הטכני, יש לנו את לימוד הגמרא שמוביל אותנו צעד אחד פנימה, איך הגענו לזה מהפסוקים, אז מגיע הלימוד שעליו אנחנו מדברים, שזה לימודי האמונה, לימודי המחשב. שימו לב, לימודי ההלכה זה מה לעשות. לימודי הגמרא זה איך הגענו אל ההלכה מתוך הפסוקים. לימודי האמונה או לימודי המחשבה הם לימודים שבאים ללמד אותנו מה הרעיון שעומד מאחורי הפסוקים. לימוד ההלכה לימד אותנו איך מניחים תפילין, מה זה תפילין. לימוד הגמרא, איך הגענו מהפסוקים אל ההלכה שצריך להניח תפילין. לימוד האמונה מסביר לנו מה הרעיון המחשבתי שעומד מאחורי תפילה. אנחנו גם נרחיב בזה עוד הרבה, אני רק אומר פה כדי שנבין קודם כל את הציר. לימודי האמונה עוסקים בלמה היותר פנימי. לימודי הגמרא זה הלמה, אבל למה יותר ברמה הטכנית. זאת אומרת, איך הגענו מהפסוקים להלכה? לא מתחילים עכשיו להיכנס לרובד הרעיוני. לכן לפעמים יכול להיות מצב שאדם לומד הרבה מאוד גמרא, שבאמת הוא, ודאי זה מקשר אותו לתורה ברמה מסוימת, אבל גם הדברים נשארים עדיין חיצוניים לנפש, כי הוא מבין ברמה הטכנית איך הגענו לזה. אבל הוא לא עכשיו גם נכנס לרבדים היותר עמוקים המחשבתיים, למה? כן? למה הפסוקים אומרים מה שהם אומרים? זה לימודי אמונה המחשבה. כמובן גם נראה לאט לאט כל, אם לימודי הגמרא זה שס, לימודי האמונה, המחשבה, זה הספרים הקלאסיים, נעבור עליהם בעזרת השם בצורה מסודרת, אבל כוזרי, רמב״ם, כן, קדמות רמב״ם, מערל, הרב קוק וכולי, ספרים שעוסקים בלמה, בלמה המחשבתי. החלק החמישי בלימוד התורה, אחרי הלכה, גמרא, משנה, אמונה ומחשבה, מגיע חלק הרביעי, שזה, מה? נו, מה עוד אנחנו לומדים בישיבה חוץ מאשר המקצועות הללו? מוסר. מוסר, שימו לב, מוסר מלשון המילה מוסרות הבאמה. מסביר המהר"ל בהקדמתו לספר נתיבות עולם. מוסר זה לקחת את הרעיונות המחשבתיים ולהכניס אותם למוסרות. מוסרות, פעם הבאמות היו שהיו חורשות את השדה, היו לוקחים שור, היו שמים לו שני מוטות, שהיו כאילו מכוונים את המבט שלו אל התלם הישר. זה נקרא מוסרות. המוסר בא לקחת את הרעיונות המחשבתיים ולהוריד אותם אל ההשלכה הנפשית. שימו לב. לימודי אמונה לא עוסקים באיך ליישם את זה בחיים שלנו. אולי אני אקח שוב דוגמה. אסור לכעוס. לימודי ההלכה, אומרת שפה זה קצת נושא מופשט, אבל עדיין, לימודי ההלכה אומרים לך, אתה הולך למשהו שיותר ברור, לתת צדקה. לימוד ההלכה אומר לך איך נותנים צדקה, כמה נותנים צדקה, מבחינה טכנית. לימודי הגמרא מלמדים אותך איך הגענו לזה, שבאדם צריך לתת עד שטות מממונו וכו', וכל הרבה איך הגענו לזה מהפסוקים. לימודי אמונה ומחשבה מסבירים לך מה זה המושג צדק, או מה זה המושג צדקה מבחינה מופשטת. לימודי המוסר, איך אני גורם לנפש שלי לרצות לתת צדקה. כמו שאמרנו, כעס. לימוד הלכה אומר לך מה זה לכעוס, מתי אסור לכעוס, מה זה נקרא לכעוס. לימוד הגמרא, שוב, לא יודע כמה אפשר למצוא את זה, אבל זה מסביר לך באופן לפחות נקודתי, איך הגענו לזה מהפסוקים. לימודי אמונה ומחשבה יסבירו לך מה רע בכעס, למה זה כזה דבר חמור, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה וכו'. לימודי המוסר, איך אתה גורם לעצמך לא לכעוס. וכאן בלימודי המוסר ישנם כמה וכמה סוגי ספרים. יש סוגי ספרים שעוסקים ממש ברובד הטכני של של העבודה הנפשית, למשל הספר שמונה פרקים לרמב״ם, הוא עוסק ממש בעצות על גבול הפסיכולוגיה. כן, אתה מרגיש דיכאון, אומר הרמב״ם, לך תראה מראות נעים, פרדסים, זאת אומרת, לך לטיול, הוא נותן לך ממש עצות נפשיות ברמה מאוד מאוד פרקטית. יש ספרי מוסר שהם כבר על גבול ספרי המחשבה, למשל המהר"ל, הזכרנו קודם, הספר נתיבות עולם, זה לא ספר מוסר שנותן לך הדרכה איך לקנות בנפש את מידת הצדקה או איך להימנע בנפש מהכעס, אלא הוא מסביר לך מה זה כעס וצדקה בצורה מאוד מופשטת. בתוך זה גם אתה יכול לקחת לפעמים כמה עקרונות יותר מעשיים נפשיים. אבל מכל מקום אנחנו ממשיכים בציר הזה. לימוד הלכה זה הצד החיצוני, לימוד גמרא יותר פנימה, לימוד אמונה זה הצד המחשבתי, לימוד מוסר זה הפנמה ברמה הנפשית. עד כאן זה בסדר? החלק החמישי בלימוד תורה, מהו? הלכה, גמרא, אמונה, מוסר, ומחשבה אמנו, זה אמונה. אמונה, מחשבה, השקפה זה גם. משהו שהוא מעבר להשקפה והמחשבה והאמונה, קבלה, תורת הנסתר. תורת הנסתר, ההגדרה שלה זה לימודי אמונה יותר מעמיקים. כלומר, גם הקבלה עוסקת עכשיו ב הרעיונות הפנימיים שעומדים מאחורי המצוות. רק שלימודי הקבלה ולימודי הנסתר הם נאמרים בקודים. כלומר, לימודי האמונה זה לקחת רעיונות קבליים ולתרגם אותם לשפה ולמבנה נפשי שמותאם לרוב בני אדם. לימודי קבלה זה להגיד את העקרונות היותר עמוקים שעומדים, הרוחנים שעומדים מאחורי המצוות, וזה לכן בגלל זה כל כך עמוק, זה נאמר בשפת קוד שצריך הרבה בשלות אישיותית, הלכתית, מוצקות אישיותית ויציבות נפשית בשביל להבין אותה. כן, אם ניקח שוב את הדוגמה שאמרנו, אז לימוד ההלכה יגיד לנו איך מניחים תפילין, לימוד מראה איך הגענו לזה מהגמרה, לימוד אמונה מה הרעיון שעומד מאחורי התפילין, מוסר, אני יודע מה, איך התפילין משפיעים על הנפש שלנו, לימודי הקבלה יגידו לך שגם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. זאת אומרת, יש כאן איזה ביטוי שהתפילין מבטאים איזשהו עיקרון אונתולוגי, אונתולוגי של תורת היש, זאת אומרת, זה איזה עיקרון רוחני שלך אין מה לעשות איתו באופן ישיר עכשיו, אבל שתבין ככה המציאות עובדת. אתם אולי ניקח דוגמה שתהיה יותר ברורה. בשר וחלב. לימוד ההלכה אומר, אסור להרבב בשר וחלב. בסדר? ככה? למה? ככה. בסדר? זה משהו לילד קטן. שמת, אכלת עכשיו שניצל, אתה לא יכול לאכול גלידה. לימוד גמרא, אני מתחיל ללמוד. איך הגענו את זה? יש פסוק, לא דבש גדי בחלב אמו. אבל למה? זה רק גדי בחלב אמו. מי אמר שאסור לאכול ארטיק אחרי שניצל? הרי זה לא החלב של האמא שלו. טוב, נאמר שלוש פעמים. אחד בביסור ענה, אחד בבישול וכו' וכו'. לימוד האמונה יסביר לך שהסיבה, לפחות יש לזה כמובן הרבה מאוד רבדים, אבל אחת הסיבות שלא מערבים בשר בחלב, כי יש פה משהו לא מוסרי, כן, הרב חוק בחזון הצמחונות והשלום, יש פה משהו לא מוסרי, שלוקחים את החיים של הבהמה, ולוקחים את הרכוש שלה, שזה החלב, אז לפחות לא להרבב את זה ביחד, כן, לא ליצור איזושהי מושחתות, גסות, חוסר רגישות בנפש. לימוד מוסר, לא יודע בדיוק אפשר להשליך את זה לבשר וחלב, יודע מה שזה. איך אני מפנים את הרצון לא לאכול בשר וחלב, משהו כזה. לימודי קבלה, הבשר בא לבטא בעולם את הדם, את המציאות העזה, את הכוחות החזקים, העוצמתיים. חלב בא לבטא בעולם את הכוחות הרכים, הכוחות העדינים. אל תערבב אותם ביחד. זאת אומרת, כי, כי המציאות האלוהית צריכה להופיע בעולם הזה בהבדלה בין הכוחות הרכים לכוחות החזקים. למה? צריך ללמוד זה וכו'. בסדר, זה הכיוון שבו מתפתחת אתו. כן, רצית לשאול מישהו רוצה קודם את זה? כן. עוד פעם נראה בקול? חסידות. חסידות, טוב ששאלת, זה משהו בין גבול הקבלה ללימודי האמונה. כמו שאמרתי כאן, נתת לכם פה חלוקה מאוד גסה, אפשר לחלק לתת נושאים, כל נושא שאמרתי. חסידות, הייתי ממקם את זה, זה מצד אחד, זה אותו רעיון, רעיונות מחשבתיים, רוחניים שעומדים אחרי הדברים, רק שהחסידות יש בצד שהוא דומה לקבלה, כי היא גם מדברת בקודים. רוב החסידות, אלו כמובן איזה ואיך, אבל חסידות זה לימודי האמונה זה משהו שיורד ליכולת של הבנה רציונלית של האדם. החסידות הרבה פעמים, בספרי חסידות נאמרים לך כל מיני משפטים, כן, למשל טניה, כן, שבא לטניה, תראה לך, האדם, יש 10 ספרות, כן, ושלושת הספרות האחרונות זה חוכמה, בינה ודעת. אומרים לך נתון, אתה לא לגמרי מבין עכשיו מה, איך הגענו לזה ומה אני עושה בדיוק עם המידע הזה. זאת אומרת, זה על גבול הקבלה. יש כמובן, היום ספרים שלוקחים את רעיונות החסידות ומתרגמים אותם כבר למשהו שניתן ניתן להבין. גם הרב קוק אגב, יש לו ספרים כמו ריש מילין, כן? שזה גם, זה משהו קבלי, הוא אומר לך, כן, הוא דורש את הצורה הגרפית של האותיות. הוא לא מסביר לך, הוא אומר לך. כן? שהגימל מבטאת את הרעיון הזה והזה. למה? למה אי אפשר להגיד אחרת? לימודי הקבלה, החסידות, או לימודי האמונה מעמיקים, הם אומרים לך נתונים, והנחת המוצא היא שמי שלומד את הדברים הללו, הוא כבר מבין את זה לבד, והוא רק עכשיו שהוא קורא את זה, הוא אומר, וואלה, נכון, הכנסת לי את המילים לפה. בסדר, זה אחד אגב המדדים, מתי בן אדם יכול להתחיל ללמוד קבלה. שהוא לומד קבלה וזה כבר לא חידוש בשבילו. הוא אומר, נכון, נכון, צודק רשמי, באמת, היה. אז אם הוא אומר, וואו, באמת לא חשבתי על זה, אז לא. אז, בסדר? עוד שאלות? כן.
מה
ההבדל
בין קבלה לזוהר?
זוהר זה קבלה. יש זוהר, שזה הספר המרכזי של תורת הסוד, ועל זה נכתבו קבלת הארי, קבלת הרמ"א, כי יש כמה אסכולות בקבלה. עם הזמן צריך להגיע הרמח"ל, צריך להגיע... הרמח"ל אגב הוא גם, הוא על הגבול, הוא קצת כמו החסידות. יש לו ספרים, מה זה? מהר"ל זה אמונה, מהר"ל זה אמונה ומחשבה. הוא כותב לך דברים שניתנים להבנה, הוא פשוט כותב בסגנון שהיה מקובל ב... בימי הביניים, בסקת סוף ימי הביניים, תקופת הרנסנס, אז לנו זה נראה כזה הרבה פעמים לא מובן, אבל זה סגנון. הרעיונות עצמם הוא כותב בסוג של חשיבה מופשטת, שהוא מסביר את מה שהוא אומר. הרמח"ל זה תלוי, מסילת ישרים זה ספר שהוא באמצע, הוא מעובב, הוא גם ספר מוסר, גם נותן לך הדרכות מוסריות, אבל גם נותן לך תובנות רוחניות קבליות. תשימו לב, מסילת ישרים קשה להסיק ממנו הדרכות ישירות אל הנפש שלנו. הוא כותב שם, כן, בדרכי כל מידה, הוא כותב בביאור מידת הזהירות ובדרכי קניית מידת הזהירות. זאת אומרת, זה גם אמונה וגם מוסר. אבל, מה זה? כותב מורן זה גם, זה הגבול הקבלה, חסידות על גבול הקבלה. דרך השם לרמח"ל, דעת, תבונות, זה קבלה, קבלה. שוב, אבל יש קבלה רכה, קבלה קשה, אתם יודעים, זה גם... קבלה למתחילים, קבלה למתקדמים, יש כל מיני אפשרויות. מה זה? מה זה, שומע? כן. תלוי מי בקבלה, כן. כן. עוזרת, ברור, זה, אז אתה נכנס פה כבר לעוד לשאלה, איך בדיוק השלשלת, המסורת, בגדול, כמו שומע הרמב״ם, בהקדמה למשנה, הדברים עברו בעל פה בעם ישראל, אבל הם עברו בעל פה שוב בצורה של, של הלכות פסוקות, לא בהסבר איך הגענו להלכה. הגמרא, זה חזל, כן, בזמן הגמרא, במשנה, הם לקחו את, את אותם הלכות שהיו, עברו מבסורת שבעל פה ממשה רבינו, והם עכשיו מנסים ליצור התאמה בין המסורת שנאמרה בעל פה לבין הטקסט של התורה שבכתב. שזה עקרונות המציאות, כן. זה 13 עיקרים וכו'. אוקיי, אז זה שאלה הראשונה, כן. שאלה שנייה. ספר אורות, הרב קוק הוא בדרך כלל בתחום המחשבה, זאת אומרת, הוא כותב דברים שניתן להבין בצורה רציונלית, זה כל גדלותו. עוד פעם, זה לנו זה נשמע קצת מצחיק, אנחנו גם קוראים ולא מבינים מה הוא רוצה בדיוק, אבל זה קשור באמת לסגנון, צריך להבין, הוא כתב לפני 100 שנה, אבל לפני 100 שנה זה היה סגנון מקובל אצל האליטה האינטלקטואלית. כן, מי שיקרא פעם עיתונים, יש באינטרנט, אתם יכולים לראות, סרוקים, עיתונים של תחילת המאה, תראו שרוב הכתבות שם נכתבו בסגנון של הרב קוק. אז... כן, הסגנון הלשוני. אנחנו היום קוראים את זה, אנחנו עושים, וואו, איזה סגנון... מליצי, אבל פעם זה היה סוג של שיח. מכל מקום, יש באמת ספרים של הרב קוק, באמת, רשמילי נסכם, או לטריה, אורות, שיש שם כבר חלקים שהם על גבול הקבלה. זאת אומרת, שהוא לא מסביר לך, אלא אומר לך נתון. אם אתה מבין, מבין. לא מבין, בעל שלך. לא רק שזה בסדר, חובה להסביר את זה בשפה שם. מי שילמד את הרב קוק וישאיר את זה רק בביטויים הגולמיים שלו, אז הוא יהיה רחפן, כמו שקורה. וזה שאדם בא ואומר, תדע לך, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. זה נשמע מאוד מרגש, אבל מה אני בדיוק עושה, מה זה כנסת, מה זה ישראל, מה זה תמצית ומה זה הוויה. זה סינית. ברור, באדם חייב לתרגם, זה כל הרעיון. כל דור ודור, אנחנו לוקחים את הליג, גם אגב כוזרי, שזה נכתב בשפה של התרבות הפילוסופיה המוסלמית של ימי הביניים. זו שפה אולי שהיא קצת יותר רציונלית, אבל גם יש שם תבניות חשיבה, לא רק סגנון, תבניות חשיבה שאתה לא בדיוק איך לקשר את זה להיום. זאת אומרת, הוא גם אומר לך כל מיני נתונים שם שאתה לא מבין מה זה כל כך... איך הוא הגיע למה שהוא הגיע מתוך ההוכחות שלו, כן? בגלל שאנשי הודו הם לא, כך הוא כותב, הם לא בני אדם, אז הם לא לקבל את המסורת שלהם. איך מאלף בית הוא הגיע לגימל? זה משהו צריך להבין את צורת החשיבה שלהם. כל הדברים, לדברים שצריך ללמוד, בוודאי. כל שלב האלה חייבים לתרגם. זה העבודה שלנו בלימוד, לקחת את הדברים הגדולים הללו ולתרגם אותם לשפה שלנו. אגב, גם גמרה. כל הגיון בגמרה זה שאתה לוקח את הטקסט ולא משאיר אותו, אלא מנתח אותו בכלים שלך, עושה טבלאות, משליך את זה לדוגמאות רלוונטיות להיום, ומבין את העקרונות בשפה עברית מודרנית. יש בזה צד שזה מצמצם, נכון, ברור. כל פעם שאתה מוריד את הדברים זה מצמצם. מצד שני, זה הדרך היחידה שלנו להתקשר אל הדברים. אם אתה משאיר אותם רק ברמת הסיסמאות, מה יצא לנו בזה? בסדר? טוב, השאלה השלישית, כן? דרך השם לרמח"ל זה מחלוקת בבתי מדרשנו. אני, אנוכי הקטן, חושב שזה שייך לקבלה. אני לא מצליח להבין איך אנשים טוענים שהם מבינים את זה בלי שהם למדו בסיס גדול באמונה. אני שמעתי אבל דעות שטוענים שלו, שדרך השם זה משהו שכבר בשיעור א' בן אדם צריך להכיר. אני לא מבין את זה. שאני למד דרך השם, לא מבין אף מילה מה הוא רוצה. זה נראה, שוב, קרלילה, זה לא כזה, אבל במבט הראשוני זה נראה איזה בליל של משפטים פילוסופיים מתוחכמים שאתה לא מבין מה הוא אומר ומה זה אמור לעשות לחיים שלך. העילה הוא עלול והאחד הוא לא אחד, כי אי אפשר להגיד אחדות, אלא רק על היחידות, על משהו באחד. תראו, אתה מנסה להגיד את הפאזל ולא מבין מה הוא רוצה. אבל כמו שאמרתי, שמעתי כבר דעות שאתם דחמים, שאומרים שלא, שזה משהו שכבר בשיעור א' אפשר להבין ולראות. יש כאלה טוענים גם שטניה זה משהו שצריך ללמוד. אני יודעתי, טניה גם, זה משהו שהוא כבר על שער הקבלה. היום זה הפך להיות איזה סוג של לימוד שווה לכל נפש, עושים על זה מבחנים וכולי. אמרו לי גם בשם הרב צביודה, לא הייתי, לא הכרתי, אבל שהוא גם, שטניה זה ספר צריך ללמוד בשיעור זין ומעלה. זאת אומרת, אחרי 7 שנים שבן אדם כבר בנה, לא רק זה אגב, גם נפש החיים של רבי חיים מוולוז'י. ספר שער א' שלו זה גם, זה קבלה. קבלה, אבל אולי חצי קבלה. טוב, אנחנו כבר נכנסים לספרים פרטניים, זה התוכנית שלי בהמשך השיעורים, לקחת רשימה של ספרים ולנסות למקם כל אחד. אבל קודם כל נבין את המיפוי, מה שנקרא, יש לנו מפה כללית של לימודי התורה שבכתב, התורה שבעל פה. מה התורה שבכתב? זה התנ"ך, תורה שבעל פה, זה ההלכה, גמרא, אמונה, מוסר וקבלה, שהרעיון הוא כל הזמן, זה הקו שחורז את כל הלימודים, יותר ויותר להבין את הלמה. זה כל הרעיון בלימוד. מבינים? לדעת הלכות לא צריך לשבת וללמוד בישיבה, לא צריך ללמוד במדרשה, ובכלל לא צריך ללמוד כל החיים. לדעת הלכות, אתה יכול פעם אחת לעבור על ההלכות הבסיסיות, ולא יודע, כל יום לעשות 5 דקות תזכורת, וכמובן, יש היום SMS, לא צריך לדעת שום דבר, אפשר לשלוח לרב אבינר, אתה מקבל תשובה במקום, מה שאתה רוצה. בסדר? אבל אנחנו רואים שזה לא ככה, נכון? יש ארון ספרים שלם, שעניינו לא רק להבין מה לעשות, אלא ללכת יותר ויותר להתחבר ולהזדהות עם הדברים. וכעת אנחנו באמת מגיעים אל הדף מקורות שלפניכם על החובת לימוד האמונה. מקור ראשון, יש פה לקוח מהרמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א', אומר הרמב״ם. יסוד היסודות, כן, מזה הוא פותח את משנה תורה, זה הבסיס לכל עבודת השם. יש, סליחה? יש דפים? אין פה עוד משהו? יש לי פה עוד כמה עותקים. כן, יש פה, אין, בסדר. בסדר, יש פה, תשאיר את זה כאן, משאיר את זה. בסדר, יש לכם פה, בסדר. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידה. שימו לב, שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים בשמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת אימצו. אומר הרמב״ם, הבסיס לכל עבודת השם, הבסיס שוב לעשות את הדברים לא רק כמצוות אנשים מלומדה אלא לחיות את הדברים, זה לדעת, לדעת בשכל. הדרך המרכזית שבה אנחנו מתחברים אל דבר השם כיום זה על ידי לימוד שכלי. היו תקופות שזה היה אחרת. בזמן שיש נבואה, החיבור הוא יותר פסיכי נשמתי, את אומרת, זה משהו שאדם נפגש עם הקודש וזה ממלא את כל ישותו, גם בלי שזה עבר דרך המעבדה ההכרתית השכלית. כיום אומרים לנו חז"ל, מאז שנחרב בית המקדש, מאז שבטלה הנבואה, חכם עדיף מנביא. הדרך המרכזית שבה אנחנו מזדהים עם הדברים זה על ידי לימוד שכלי. הלימוד השכלי גורם שיהיה רגש. לא שחלילה לא צריך רגש. אבל בשביל שאתה תתרגש מהשבת, אתה חייב ללמוד על השבת. זאת אומרת, יש כמובן גם אפקטים רגשיים זמניים. זה שאדם מתפעל תפילת קרליבך ומגיע עם חולצת שבת לבית כנסת ויש אווירה מסביב ועיתונים בשבת ופיצוחים ובסדר, זה נותן איזו תחושה מסוימת, לא ברור של מה, אבל זה נותן תחושה. אבל זה לא הדרך המרכזית להתחבר עם קדושת השבת. אדם צריך ללמוד על השבת מבחינה כמובן הלכתית, גמרתית ואמונית. ללמוד מה זה שבת, מה השבת בעם ישראל, מה השבת עושה לנפש, ועל ידי כך זה גורם לו עכשיו יותר תחושת הזדהות רגשית ופנימית עם מצוות השבת. זה דברים פשוטים. זאת אומרת, ברור שעל מנת שהאדם יפנים משהו, הוא חייב להבין את הלמה. נכון? בשביל עכשיו לאהוב את אמא שלי, אני לא יכול לאהוב את אמא שלי בלי שלא הכרתי אותה. על מנת לאהוב מישהו, אני צריך להכיר אותו. ככל שאתה מכיר יותר, החיבור הנפשי, ואתה באמת מוצא התאמה בין מה שאתה מכיר לבין הנפש שלך, אז החיבור נהיה חזק יותר. אבל כאן קורה הבאג הגדול, שלכן אנחנו עושים את כל השיעורים הללו. ישנה אשליה שהיא חורזת לצערנו את כל הדורות, שלימודי אמונה זה משהו שלא צריך ללמוד אותו. או גם אם צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד אותו בצורה זניחה. העיקר האנרגיות הנפשיות והשכליות מופנות ללימוד הלכה וגמרה. ואילו לימוד אמונה, יש מקומות שבכלל לא לומדים לימודי אמונה, יש בתי מדרש, ציבור החרדי, בעיקר, שזה נראה להם תחום שבכלל לא צריך ללמוד אותו. אחרי שאני, שלמדתי בישיבה התיכונית, העלי רם, שכל פעם שהיינו מגיעים בגמרא, בגמרא יש חלוקה לקטעים הלכתיים, שזה רוב הגמרא, ויש גם אגטות, יש כאילו סיפורים. שכל פעם שהיה מגיע לאגטות, הוא היה מדלג. אומר, עזוב, אומר, זה סיפורים, זה תכירו בבית, עזוב, זה לא רוצה. כן, מה שחזל כתבו, זה שהם היו עייפים, אתם יודעים, לא היה להם כוח עייפים זה, אז הם סיפרו ככה כמה צ'יזבטים כזה שם בסביב הבית מדרש, הוציאו גיטר, ואז רבשי אמר, וואלה, בוא נכניס את זה גם, כי זה בשביל האווירה הטובה, זה בכל עשור החמנו, אז זהו, וזה. עכשיו, נגיעים, לשוש נגח את הפרה, פה צריך להכניס את המאמץ אינטלקטואלי. חס ושלום. לימודי אמונה מבחינה איכותית, לא כמותית, מבחינה איכותית, הם לא פחות ואפילו יותר חשובים מלימודי הגמרא וההלכה. כי כמו שאמרנו, זה הלב של הכל. להבין למה, לא רק איך, אלא למה. וכאשר אדם לא לומד לימודי אמונה ומחשבה ומסתפק רק בצד ההלכתי והגמרתי, אומר הזוהר הקדוש, מי שלא לומד את פנימיות התורה, שזה מתחיל מלימודי אמונה והמשיך לקבלה, כותב הזוהר הקדוש, אבידנן לאורייתא יבשתא. הופך את התורה למשהו יבש, למשהו של אוסף פרטים שלא כך ברור איך הם קשורים אחד לשני. זאת אומרת, התורה אומרת שצריך לקום בבוקר, לקחת כוס מים ולשים שלוש פעמים, צריך לרחוס את הסרוכים קודם שמאל ואז ימין, אחרי זה לבוא ולשים קוביות, אחרי זה לבוא ולמלמל מילים. כל היהדות, כל התורה הופכת להיות פרטים טכניים. על מנת להבין את המכלול, איך הכל קשור באחדות אחת, איך פה איזה כיוון רוחני, עמוק, מוסרי, שמקיף את כל הפרטים הללו, צריך ללמוד לימודי אמונה. אבל, למה בכל זאת אנשים מתעלמים או מזניחים את לימודי אמונה? יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה, אני צריך להרחיבה, אני אגיד אותה רק באמירה עקרונית, זה שבגלות עם ישראל לא למד לימודי אמונה. 2000 שנה לא למדו לימודי אמונה, כי ברגע שנחרב בית המקדש ועם ישראל יוצא לגלות, הוא עסוק בשרידות. ועם שנמצא בשרידות, אין לו משאבים נפשיים להתעסק עכשיו ברעיונות גדולים, בתפיסות עולם, הוא עוסק רק ברמת הקיום המינימלי, מה חובתי ועשנה. מה ההלכות שצריך להכיר, ובזה מגיעים להישגים מופלאים, נכתבים ספרי, שוטים ופוסקים לפרטי פרטים. אבל התחום המחשבתי, גם אגב התנכי, לעומק שלו, זה תחום שלא מדבר אל הנפשות בזמן תקופת הגלות. מה שנאמר במדרש, מיום שנחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. זה לא הדרכה, אלא סוג של תיאור מצב. שאין בית מקדש, שאין נבואה, שאין שרוח, שאין חיים מלאים בעוצמות, אז מה שנשאר זה רק ההלכה. אחרי 2000 שנה כאלה, קשה מאוד עכשיו, שמגיעים לארץ ישראל, לפתח מחדש את לימודי האמונה. זה פשוט לימודים שנשכחו. ואתה אומר, מה, סבא של סבא שלי לא למד, והוא היה יהודי, ירא וקשר. טוב, כיף נראה שהדורות השתנו, וזה לא כזה פשוט. לפני 300 שנה יכולת להסתדר בלי לימודי אמונה, בלי הזדהות עם הדברים, היית עושה, היום זה כבר יותר מסובך. אבל הסיבה היותר, אני חושב, עקרונית לחוסר ההשקעה בלימודי אמונה, היא משהו יותר פשוט. לימודי אמונה הם מתאים. דווקא בגלל שלימודי אמונה הם לימודים כל כך מהותיים, כל כך בסיסיים, יש אשליה שזה ברור וזה מובן מאליו. זאת אומרת, כשאדם לומד לימודי פיזיקה עכשיו, אז כשהוא מתחיל ללמוד לימודי פיזיקה, ברור לו שהוא לא יודע. זאת אומרת, הוא רואה נוסחאות, הוא לא מבין מכות. יש פה איזושהי תובנה שכלית שברור לו שהוא צריך עכשיו לפצח אותה בשביל להבין אותה. כשאדם לומד לימודי גמרא, להבדיל, הוא עכשיו משניות, הוא רואה כל מיני מושגים, נכסי צום ברזל. הוא לא יודע מה המושג הזה, אבל הוא צריך ללמוד, הוא מבין, צריך להשקיע פה אנרגיה שכלית להבין. לימודי אמונה זה עוסק בדברים שהם בסיס החיים. אהבה, צדק, אלוהים, מוסר. כולם יש להם נגיעה כלשהי למילים הללו. גם ילד בגיל 6 הוא משתמש במינוח אהבה, משתמש במינוח צדק. גם ילד בגיל 6 משתמש במושג אלוהים. רק ההבנה שילד בגיל 6 היא שונה לחלוטין מההבנה שאמורה להיות אצל אדם בגיל 30 שאומר את המילה אהבה. אבל זה כאן שאדם קורא ספרי אמונה והוא אומר, כן, נכון, הם אומרים שצריך צדק. המהר"ל עושה שם פלפוש עליהם, מה זה צדק וזה, מה זה צדק? אני יודע, צדק זה צדק, צריך שיהיה צודק. ואז לאט לאט נוצר בנפש תחושה שהדברים האלו לא צריך להשקיע בהם. וזה כמובן טעות חמורה. כי המושגים הללו דווקא בגלל המופשטות שלהם, יש בהם אין סוף רבדים של העמקה. כי שאתה בתור ילד אומר את המילה צדק, אתה מתכוון לצדק במשמעות הילדותית. קרי, זה לא בסדר שהוא לקח לי זה, כי זה היה הרכוש שלי. שתלמד מהר"ל נתיב הצדק, תבין שהמושג צדק זה בכלל משהו אלוהי. שזה לאו דווקא עכשיו שמישהו לקח לך את הרכוש, אלא זה שייך בכלל לנושא של ההרמוניה בעולם, ושלכל כוח יש את המקום שלו, וזה שעכשיו הילד לקח מהחבר שלו, זה איזו התנוצצות מאוד מאוד קלושה מהעיוות של הצדק העולמי. אבל כל הדברים האלה צריכים למידה, צריכים הבנה. וזה הרבה פעמים נראה משהו שלא צריך בו את ההשקעה. לכן אומר הרמב״ם, טעות, בשביל להתחבר לעבודת השם, צריך לדעת, ללמוד את יסודות האמונה. תראו את זה, איך אומר את זה גם במורה נבוכים, הוא כותב כך, הרמב״ם, דעת המעיין במאמרי זה, כי האמנה אינה העניין הנאמר בפה, אבל העניין המצויר בנפש. בשביל להאמין, לא מספיק להגיד אני מאמין. אתה צריך להזדהות עם הביטוי הזה. כשיאמין הוא כמו שהוא כן משהו יצויר, ואם יספיק לך מן הדעות האמיתיות, או הנחשבות אמיתותם אצלך כשספרם במאמר מבלתי שתציירם ותאמין בהם, כל שכן שתבקש בהם האמת, הוא קל מאוד. כמו שתמצא רבים מן הפתעים, ישמרו אמונות, לא יצמרו להם עניין בשום פנים. אומר רמב״ם, אדם שלא לומד, קל לו מאוד להגיד שהוא מאמין. כי הוא סתם מדקלם, כמו הרבה מן הפתעים, כן? שומרים אמונות, כאילו מאמינים בכל מיני דברים בלי שהם אף פעם בדקו ולמדו. אבל, אומר רמב״ם, אם מלאכה ליפחה לעלות לזאת המדרגה העליונה, מדרגת העיון, אז הוא השם מתחיל לך מורה נבוכים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתקדם בעבודת השם, אתה חייב לעיין, אתה חייב להתחיל עכשיו ללמוד מה עומד מאחורי הדברים. תראו איך אומר את זה רס"ג, רבי סעדיה גאון, וכיוון שיש לנו מה שרצינו לזכור מעניין השיבושים והספקות, אנחנו צריכים לבאר מהי האמונה. ונאמר כי עניין עולה בלב לכל דבר ידוע בתכונה שהוא עליה, וכאשר תצא חמאת עיון, חמאה, כן, זה ביטוי ברס"ג, זה כמו חמאה מחלב, שעל מנת ליצור חמאה אתה צריך לגבל אותה, כן, ללוש אותה, ככה גם בשביל להגיע לאמונה אתה צריך להפעיל את השכל, ליצור עיון מתוך מאמץ. וכאשר תצא חמת העיון יקבלנה השכל ויקיפנה ויכניסנה בלבבות ותמזג בהם ויהיה בהם אדם מאמין בעניין אשר הגיע אליו. ואז תקלו דבר אחרון שהרב אבינר כותב בהקדמה לזכות הרב צבי יהודה, למקצוע זה של פגישה עם ריבונו של עולם יש שם, לימוד אמונה. על מנת להיפגש עם ריבונו של עולם צריך ללמוד אמונה. רבנו, זה הרב צבי יהודה, הרבה להסביר את המושג של אמונה. יש הטוענים, יש אנשים הסוברים שאמונה היא מין רגש, מין המיית הלב, מין צביטה בלב. רבנו נשאל, יש הטוענים שאמונה היא רגש, וישיב שקר. קודם כל, אמונה היא אמונה, והיא הכרת האמת היותר גדולה. את השיבוש הזה, שאמונה היא רגש, יש לעקור מן השורש. יש להשתחרר מההבנה שטחית זו. אמונה היא דבר שבשכל, לא שאמונה היא שכל, אמונה היא יותר משכל. אבל הדרך המרכזית לקנות את האמונה בנפש, זה על ידי שכל היותר גדול, האמיתי ביותר, שכל אלוהי, דעת אלוהי. על מנת שאדם יתקדם עבודת השם, הוא חייב, עיקר האנרגיה שלו היא בלימוד. והלימוד יוצר גם את ההזדהות הרגשית. עכשיו יש שם טעות מאוד גדולה בזה, כי אנחנו חיים בתרבות שהיא מאוד מאוד מעצימה את הרגש, ואז לפעמים שוב נוצר בלבול, שכאילו מי שלומד אז הוא כנראה לא מספיק סגור על האמונה שלו, אני מספיק מרגיש את האמונה אז אני לא צריך ללמוד. זה כמובן דמיונות, פשוט דמיונות. אתה לא מרגיש אמונה, אתה בסוג של התלהבות מאיזה רעיון מאוד בסיסי שנמצא אצלך בראש. אבל זה שאתה יודע אותו בצורה שטחית, גם הרגש אז הוא מזויף. ככל שאתה עמיק יותר, ככה גם הרגש יהיה אמיתי אותו. כן, וצריך לזכור תמיד מה קודם למה. לא שרגש הוא לא חשוב, אבל שכל קודם לרגש. השכל בונה את הרגש. זה סיפור, הבאתי את זה בכמה, לא יודע, מקהל פה שם, אבל כמה שיעורים כבר הבאתי את זה כדוגמה, שוב, לשיבושים שמתקבלים היום. יש סיפור ידוע שכולנו מכירים, נכון? שפעם ביום הכיפורים הגיע כל הקהל, עמד בתפילה בבית הכנסת, ואז נכנס רועה הכפר, כן? רועה הכפר לתוך הבית כנסת. הוא נורא רצה להתפלל, והוא לא ידע איך להתפלל. מה הוא עשה? נו, קיים את הסיפור הזה? אתם שאתם לא זוכרים את זה מהגן, בחייכם, זה סיפור קלאסי והצגת סוף גן, גן תרום חובה. לא מגיע, נכנס הרועה של הכפר, איזה ילד כזה פשוט שלא ידע להתפלל, לא ידע לקרוא ולכתוב, מה הוא עשה? הוא נורא הרגיש רצון להתפלל להשם, מה הוא עשה? כך חליל, כן? חילל, באמצע יום הכיפורים. ואז כל הקהל מסתובב אליו ורוצים ככה להרוג אותו, אבל אז הרב מסתובב ממקום מושבו בתחילת הבית כנסת ואומר, מי זה אותו צדיק אשר קרא שערי שמיים לתפילתנו? אל תגידו שאתה לא מכיר את הסיפור הזה. מכירים, נכון? יפה, ייבשתם אותי שנייה, חשבתי שיש לכם איזה חסך ילדות בגן. טוב, הסיפור הזה, אני מביא אותו תמיד לדוגמה לשיבושים שהתקבלו היום. הסיפור הזה, מה המקור שלו? מישהו יודע? איך? כן, זה נכון. המקור הבסיסי של הסיפור הזה זה בספר שנקרא שפחי הבעל שם טוב, שזה ספר חסידות שיצא בתחילת החסידות, אבל שם הסיפור מופיע בשני הבדלים גדולים מהסיפור שסיפרתי עכשיו. א', הנער לא מחלל בחליל, אלא הוא שורק, לפי גרסה אחרת הוא צועק אנא השם מושיע נא. ודבר שני, הצדיק הבעל שם טוב, הוא לא מסתובב ואומר מי זה אותו צדיק אשר קרא שערי שמיים לתפילתנו, אלא הביטוי שלו זה מי זה אותו נער אשר סייע לתפילתנו. הגרסה שדיברתי עליה עכשיו, שהוא מחללים בחליל והצדיק הופך אותו, אומר שהוא יותר גדול פה מכולם, זה גרסה שמי שהמציא אותה, או לקח את הסיפור הבסיסי בשפחי הבעל שם טוב ושדרג אותה לגרסה הזו, זה היה סופר השכלה חילוני בשם שלום אש. זה היה שמו. יש לו עוד אחד, יוד מן ברדיצ'בסקי, לא משנה. זה סופרי השכלה החילונים של תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19. מה הרעיון שעומד מאחורי הסיפור המשודרג? מה המסר? אם אתה מאוד מתרגש ואתה מרגיש צורך לדבר עם הבורא, אתה תחלל בחליל ביום הכיפורים. זאת אומרת, אתה תעבור איסור מדי רבנן לחלל כלי נגינה ביום הכיפורים, אבל זה יסולח לך כי אתה התרגשת. וזה הרבה יותר טוב מכל האלה עם השכל המעצבן שלהם. זה דבר ראשון. דבר שני, הנער הזה שחילל ביום הכיפורים ולא ידע לקרוא ולכתוב, לפי הגרסה המעודכן של הסיפור, הוא יותר גדול מהרב ומכל המתפללים. מר, מישהו נער לא יודע לקרוא ולכתוב, מישהו בא לבטא כאילו איזה תמימות רגשית, הוא האידיאל. זה תפיסה לא יהודית בעליל. תפיסה בשורשה נוצרית. פתאום. אתה יכול להגיד שזה שהנער הוא רוצה מאוד להתפעל והוא לא יכול, אז זה בוודאי, הקדוש ברוך הוא מצרף פה את הכוונה למעשה. אבל בוא ולהגיד שהנער התפילה שלו, החילול בחלי שלו, הוא יותר מהתפילה של הרב, שיודע את כל השס והפוסקים וכו', ולכל עמד כל התורה כולה, זה בדיוק התפיסה הילדותית, שחושבת שהרגש הוא יותר גדול מהשכל. אם זה ככה, אז למה צריך ללמוד תורה? בוא פשוט נחלל בחליל כל היום בבית הכנסת, ונהיה במדרגה יותר גבוהה מאלה שלמדו תורה כל היום. מה פתאום? זה נכון, כמו שאומר בסיפור המקורי, הנער סייע לתפילתנו. גם אדם שיש לו המון רגש בלי שהוא למד, זה גם מצטרף. יפה. אבל לא, מה שנקרא, שפחה לא תירש גבירתה, לא להפוך עכשיו את התפה לעיקר ואת עיקר לתפה. הדרך המרכזית שמתפתחים בעבודת השם, זה על ידי לימוד שכלי. והלימוד השכלי יוצר גם רגש, והמצב האידיאלי הוא שהרב שלומד את כל התורה כולה, הוא גם מתמלא בכזה רגש שתפילתו בוקעת את שיבת הריקים. אבל זה דוגמה, לא להתבלבל. הדרך המרכזית שבה מתפתחים בקשר לריבונו של העולם, זה על ידי לימוד שכלי תורני. עד כאן. בואו נעשה, נתקדם בעוד מקור אחד. כמו שאמרתי, נוצרה מציאות מאוד מאוד משונה, שלימודי הלכה וגמרה הם מאוד מתפתחים, יושבים ולומדים אותם, משקיעים בהם אנרגיה, אבל לימודי אמונה מזניחים אותם, כי זה נראה משהו כזה מעופל, שלא כל כך ברור מה הוא מועיל לעבודת השם. תראו איך כותב על זה רבינו בחיי בהקדמה שלו לספר חובת הלבבות. הקדמה ידועה, הוא כותב כך: החוכמת התורה מתחלקת לשני חלקים, האחד מהם לדעת חובת האיברים, והיא החוכמה הנראית. שאמרנו זה חובת האיברים, זה הכוונה היא הלכה, לדעת מה עושים. השני לדעת חובות הלבבות, כן, להבין את חובת הלב, מה צריך לחשוב, לא רק מה צריך לעשות. והם המצפונים והיא החוכמה הצפונה. ואומר רבנו בחיי, מקרה אבסורדי שלצערי אנחנו נפגשים איתו יום יום, ונשאל אחד מן החכמים על שאלה נוכרית מעניין דין הגירושין, זאת אומרת שאל מישהו חכם איזו שאלה נוכרית, שאלה מאוד רחוקה בדין הגירושין, לא יודע, הגיע גט, מדינת הים, נחתם, לא נחתם וכו', מה שיש שם במסרת גיטין, והשיב את שואלו, אותו חכם אמר לזה ששאל אותו, אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו אם לא ידענו. הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מן המצוות אשר אינך רשאי להתעלם מהם ואין ראוי לך לפשוע בהם, עד שנפנית לחשוב בשאלות נוכריות אשר לא תקנה בהן מעלה יתרה בתורתך ואמונתך, ולא תתקן בהן מעוות במידות נפשך. במילים אחרות, אומר רבנו מחיי, עד שאתה מתחיל להתעסק עכשיו בכל מיני פרטי הלכות ופלפולים גמרתיים, כל מיני מקרים שאין סיכוי שתיפגש איתם אי פעם בחיים, מה זה אמונה? מה זה צדק? מה זה ארץ ישראל במשמעות האמונית? את זה אתה יודע? מראה יש פה איזה סדר עדיפות שהתבלבל במהלך הדורות. מה שאמרנו, שאדם משקיע אנרגיות אדירות בלימוד הצדדים של פרטי תורה, של ההלכות, התורה הנגלית, ואת הצדים הפנימיים הנפשיים, אדם מזניח. תמיד, אני עמד את הפסקה הזו, אני אספר סיפור לדוגמה, לפני כמה שנים, שהייתי עוד אברך צעיר, למדתי לימודי הלכה למבחני הרבנות. למדתי אז דיני איסור ויתר. איסור ויתר זה כל ההלכות על בשר, בחלב וכו'. נסעתי באוטובוס וישבתי עם ספר, עם טור, שולחן ערוך, למדתי את ה... עלה לאוטובוס אדם, שנראה תלמיד חכם, רציני, התיישב לידי, הסתכל מה אני לומד, ואז הוא אומר לי, אני רואה שאתה לומד לאיסור ויתר. אמרתי לו, כן. אמר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? כבר ידעתי שאני הולך להסתבך פה, זה יגמר לו טוב. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, כן. אומר לי, תגיד לי, תחיל לשאול, אומר לי, מה קורה עם כפית חלבית נופלת לסיר בשרי שהוא לא בת, היא לא בת יומה בנת ברנת, בכל מיני מושגים שקשורים שם לנזר יותר, ואני כבר לא עושה בדיוק מה שם השאלה, השאלה המפולפלת. אמרתי לו, תשמע, לא, טרם מספיק אותי, מה שנקרא לקניתי, אבל טרם מספיק אותי לעבור על הספר. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה אחרת. רגע, אם נופל, כל מיני סיטואציות כאלה שאתה בחיים לא תתעכל בהם, שספק ספקה, מי שמכיר שם את כל המושגים בסור ויתר, על ספק, בשר, חלב, חתיכה בשרית אחת מתוך 10 חתיכות חלביות, והם התערבבו ביניהם, האם אתה יכול לאכול את כולם, זה דיונים שלמים שם במסכת חולי. יצור, אחרי כמה, 5 שאלות, אדם גמר אותי, גאו, לא, זה מרשים, בן אדם שלא, לא יכין, הוא בא והוא שולט בחומר ישר והפוך. בסוף אמרתי, אני חייב להשיב לו כגמולו. אמרתי לו, תשמע, אני באמת כל הכבוד, אתה שולט מדהים בחומר ההלכתי, אבל אכפת לך משאל אותך שאלה. אמר לי, בטח תשע. אמרתי לו, תגיד לי, למה מפרידים בין בשר וחלב? בסיסי. אדם ישב מולי, אמר לי, חשב, אחרי 5 דקות אומר לי, נזכרתי, אומר, הרמב״ם במורה נבוכים כותב שפעם היו מקריבים, כן, לעובדי עבודה זרה, היו מקריבים בשר וחלב. אז גם היום, אמרתי לו, מה הקשר להיום? היום מישהו מקריב לפסלים בשר וחלב? אין פסלים כבר, אין בשר וחלב. למה אני צריך עדיין להפריד? זאת אומרת לי, ככה כתוב בתורה. אמרתי לו, זה נכון. דוגמה קלאסית, שתעשו מבחן קטן לסביבתכם, חברכם, שכניכם, משפחתכם, שאלו אותם שאלה, שאלות בסיסיות, למה? למה הולכים עם כיפה? למה מפרידים בשר בחלב? למה הולכים עם ציצית? תראו שבהרבה מאוד מקרים התשובה תהיה, א', הם יהיו בכלל עמומים מעצם השאלה, כאילו, מה, מי שואל שאלות כאלה? זה איך? ואחרי הושבע, בדרך כלל התשובה תהיה ככה כתוב בתורה. או מקסימום מצליחים לדלות מהמוח איזה משהו ששמעו לפני כמה שנים באיזה סמינריון, שכיפה, זה כאילו יראת שמיים, שיש משהו מעליי, זהו. זה המקסימום שתצליח לסחוט מעניין. זה מצב מאוד מאוד עגום. זה מאוד מאוד עגום. שוב, שיש חוסר פרופורציה מוחלט בין היכולת ההלכתית גמרתית לבין היכולת האמונית מחשבתית. זה פער שברגע שהוא נהיה גדול מדי, זה יוצר מוטציה. מה זה מוטציה? מוטציה זה בן אדם שיש לו איבר אחד שהוא גדול באופן בלתי פרופורציונלי לאיברים האחרים. זאת אומרת, זה נוצר שוב תרבות שלמה שעוסקת בפלפולים ובדקויות של כל המקרים ההלכתיים הכי ביזריים שקיימים בעולם, אבל העקרונות הבסיסיים ביותר בעבודת השם הם נלמדים במקרה הטוב בצורה חובבנית, ובמקרה הרע לא נלמדים בכלל. ואז הפער הזה יוצר באיזה שלב שבר. זה נראה פעם הבאה, שאומר הרב, זה גם מה שיוצר את הכפירה. כי גדל דור ששואל את עצמו, שנייה, מאיפה כל ההלכות האלה הגיעו, מאיפה זה נפל עליי, מה זה קשור לחיים שלי, והשלכות עדות. כן. יש דבר כזה, צערנו אנחנו רואים דברים, כן. גם תמיד הם לחמים גדולים, שיש להם גדלות אדירה בצד הנגלה של התורה, ולא גדלות בצד הפנימי. עכשיו, לפעמים צריך להבין שזה התמחות. יש תמיד חכם שמתמחה במשהו מסוים. אבל עדיין, גם התמחות, כמו רופא, רופא מתמחה במשהו מסוים, הוא צריך שיהיה לו ידע בסיסי טוב גם בתחומים האחרים. אי אפשר להיות רק רופא עין ולהתעלם מכל המכלול של הגוף. בסדר, אז גם פה, זה שיש את המתחכם שהוא מתמחה יותר בהלכה, וזה, זה יפה, אבל בוודאי שהוא צריך גם שיהיה פה בסיס רציני באמונה, ואנחנו שפעמים רואים את זה, תמיד חכמים גדולים, אתה שומע אותם בהלכה, אתה ממש מתרשם מההיקף, מהידע וזה, שמתחילים לדבר דרשות בענייני אמונה, מה שנקרא, אתה פחות מתרשם. כי האדם, כמו שאמרתי, האדם יכול ללמוד כל השעה, אז כל פעם שהוא מגיע לאגתה, הוא מדלג עליה, או לומד אותה במקרה הטוב, בצורה פשטנית. כן, מה מסופר, לא אכפת לו שזה משהו שסותר את כל ההיגיון, את כל הזה. הם פעם אחת, רבי זרע, באו אליו השכנים שלו, הרשעים, יש פה מוסר נחמד שצריך ללמד זכות על הרשעים, בזה זה נגמר. וכל האוצר האדיר של המפרשים, האמונים, המחשבתיים והקבלים על הגמרא, זה לא מתעסק עם זה. ואז מה שנשאר זה וורטים, למה זה וורטים? סיפורים לסעודה שלישית כזה. נו, רבותיי, תדעו לכם, צריך מאוד להקפיד על המידות, תראו איך אבי זרע יקפיד על המידות שלו, וזה נגמר פחות או יותר הסיפור. לעומת זאת, כשאתה מתחיל לשאול אותו סוגיה בדיני מיגו, בגמרא, אתה רואה מעמיד לך פה, טילי טילי, מנתח, בונה, תתתתת. יש דברים כאלה. יש הרבה פעמים דברים כאלה. וזה דבר שהוא פער לא בריא. לא בריא, לא ברמה פרטית ולא ברמה חברתית ציבורית. עוד מישהו רוצה לשאול בו? טוב, אז נעצור כאן. תשמרו אם אפשר את הדפים לפעם הבאה. אנחנו פעם הבאה שם נסיים פה את הדפים הללו שקשורים שוב לעוד זוויות שונות על חשיבות לימוד האמונה. וכמו שמעתי, ניגח את זה ברשימה של ספרים ועקרונות לימודיים בתחום הזה.